פרק קוף ג' בתהילים, פרק שמבטא את השבח והודיה של דוד המלך לקדוש ברוך הוא בכל מצב. יש בכותרת מעל התהילים כתוב שזו תפילה מיוחדת שדוד המלך התפלל כשהיה חולה, וזו תפילה לומר על החולה. כל פנים יש כאן ביטוי של שבח והודיה בכל עניין ובכל מצב. הפרק מתחיל פסוק א', לדוד, ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. יש כאן במזמור הזה שלוש פעמים את הביטוי ברכי נפשי. גם פה בפסוק הראשון, מה שקראנו כרגע, בעזרת השם נראה את זה בפסוק ב', גם פותח בברכי נפשי. נגיע בהמשך לפסוק כף ב', עוד הפעם הופיע שם ברכי נפשי. אחר כך שנגיע למזמור הבא, מזמור קוף ד', שם יופיע עוד פעמיים ברכי נפשי. הפסוק הראשון של הפסוק פרק הבא מתחיל ברכי נפשי, ופסוק למ"ה של המזמור הבא גם מתחיל ברכי נפשי. אומרת הרי הגמרא במסכת ברכות, שהרצף של חמש פעמים ברכי נפשי, שיש שלוש פעמים פה ופעמיים במזמור הבא, בא לרמז שדוד המלך בירך את הקדוש ברוך הוא בכל מצב. הגמרא מפרטת, אומרת, דוד המלך היה בחמש עולמים, חמש מצבים, חמש בחינות, ובכל בחינה ובחינה הוא הודה לקדוש ברוך הוא. הגמרא מפרטת ואומרת, כשהוא היה בתוך מעי אמו, עוד לא נולד, הוא כבר בירך את הקדוש ברוך הוא. כשיצא לאוויר העולם, זה מצב שני, אחר כך שהוא ינק משדי אמו, זה מצב שלישי, אחר כך בהמשך החיים הוא ראה את המפלה של הרשעים, אחר כך הוא מסתכל בכך שהוא הולך למות, כל מצב הוא בירך את הקדוש ברוך הוא. אני רק דוגמה איך הראשון קשור במעי אמו, כתוב בפסוק הראשון שקראנו כרגע, שדוד אומר ברכי נפשי את השם, וברך את הקדוש ברוך הוא, וכל קרבי את שם קודשו. אז אומרת על זה הגמרא, שזה ביטוי של שבח והודיה, כשהוא עדיין היה במעי אמו, והוא נמצא בתוך הקרביים של אמא שלו. אז הוא אומר, וכל קרבי את שם קודשו, אפילו בתוך מעי אמו, בתוך הקרביים, הוא מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא. יש כאן עוד כמה נקודות מעניינות על הפסוק הזה. קודם כל יש בליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן, הוא מסביר שהביטוי שכתוב כאן, וכל קרבי את שם קודשו, מי הם הקרביים שמודים לקדוש ברוך הוא? אתה אפשר לקרוא את זה שאני מודה לקדוש ברוך הוא על הקרביים, אבל בפשטות אתה קורא שהנפש שלי מברכת וכל הקרביים שלי מברכים. אז אדמו"ר הזקן מסביר שזה מרמז, קרביים מרמז על המלאכים. מה הכוונה? שהמלאכים משבחים את הקדוש ברוך הוא. למה המלאכים נקראים קרבי? זאת אומרת, זה כן מסביר דבר מעניין. הוא אומר, כמו בגוף האדם, האדם אוכל, אז מה הקרביים עושים? הקרביים הם טוחנים את האוכל ומפרידים. יש את החלק המובחר שהוא עולה למעלה ונהיה דם ובשר כבשרו, ויש את החלק של הפסולת שהוא יוצא החוצה. זה תפקיד הקרביים. אז כתוב שהמלאכים הם הקרביים הראשונים. דהיינו, הקדוש ברוך הוא מוריד שפע. אז המלאכים עושים חלוקה ראשונית. אתה מובחר, נשאר בעולמות עליונים, ומה שיורד לעולם הזה זה הפסולת. נשמות ישראל נכנסים עכשיו לתמונה, אנחנו נמצאים פה בעולם הזה הגשמי, כביכול כל ההשפעות שלנו זה מה שהמלאכים החליטו שזה פסולת, זה אנחנו מקבלים. אבל אנחנו לוקחים את חלק מהפסולת הזה, והופכים אותו לשם שמיים, מגלים על ידי את הקדוש ברוך הוא. אז לכן כתוב שהבירור של נשמות ישראל, הוא בעצם מעלה יותר גדולה מאשר המלאכים, כי אנחנו גם את הפסולת הופכים לטוב. על כל פנים, רואים שם קרבי, זה מרמז על עניין המלאכים. נגיד עוד מילה אחת, אם אתם זוכרים, שמזמור הקודם, מזמור קוף ב', אנחנו למדנו שזה ביטוי שדוד המלך הוא כמו אני, שלפני השם ישפוך שיחו, דהיינו, אין לו בקשות. הוא לא מבקש שום דבר, הדבר כמו המשל של הבעל השם טוב שהבאנו, דוד המלך יש לו בקשה אחת, אני רוצה לפני השם ישפוך שיחו ואין לי שום עניין אישי. פרק קוף ג' יש לו מבחינה פנימית מעלה יותר גדולה מפרק קוף ב'. כי בפרק קוף ג' דוד המלך מבטא, יש לי כן עניינים אישיים, יש לי כל מיני מצבים שבהם אני נמצא, אני מרגיש אותם, וגם בהם אני מברך את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בפרק קוף ב' אין לי כלום. פרק קוף ג' זה יותר עמוק. החיבור שלי לקדוש ברוך הוא זה לא במצב שאין, לא מעניין אותי כלום. גם כשהפרטים קיימים אצלי בחיים, גם הם קשורים לאמת האלוקית, קשורים לקדוש ברוך הוא. וזה הברכי נפשי את השם. בוא נראה הלאה, פסוק ב', ברכי נפשי את אדוני ואל תשכחי כל גמוליו. הנפש צריכה לברך את הקדוש ברוך הוא ולא לשכוח על כל הטובות והגמולים הטובים שהקדוש ברוך הוא גומל איתנו, צריך להודות לו על כל דבר. עכשיו יש כאן בשלושת הפסוקים הקרובים, ביטויים של הודיה לקדוש ברוך הוא על כך שהוא מנקה אותנו מהאבונות ומרפא אותנו מהחולאים, ויש לנו מילים שליופי המליצה מתווסף אות יוד בסיומת של מילים, למרות שאפשר להגיד אותם בלעדיהם. נראה מיד פסוק ג', הסולח לכל אבוני חי, הרופא לכל תחלואי חי. היינו אפשר היה להגיד אבוני ותחלואי, אבל מתווסף ליופי המליצה יש כאן את התוספת הזו. על כל פנים, זה נקרא צחות הלשון. כל פנים, כאן מתייחס הפסוק, פסוק ג', יש שני אופנים איך להסתכל על זה. אפשר באופן אחד להסתכל שכל פסוק ג' מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא מנקה אותנו מהחטאים. אז גם החצי הראשון, הולך לכל אבוני חי, זה בפשטות ברור שזה הכוונה היא שהוא מנקה אותנו מהחטאים. גם הרופא לכל תחלואי חי, מהם המחלות? אז בפשטות אומרים המפרשים שזה משל, לא מתכוונים לחולי הגוף, אלא האבונות זה כמו החולי. אבל יש המפרשים גם כפשוטו, שזה שבח לקדוש ברוך הוא, שגם כשיש לאדם חולאים בגוף, אז הנפש שלא תרודה בזה, ולא מספיק יכולה להיות בעבודת השם בלי הפרעות, ואז הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהרופא לכל התחלואים שלנו. פסוק ד', הגואל משחת חייכי, המאטריכי חסד ורחמים. לפעמים יש חטאים שהם כאלה חמורים, וזה מחייב את האדם החוטא לא עלינו למיטה, להפך החיים או לגיהנום. אז הקדוש ברוך הוא גואל את החיים שלנו משחת. שחת זה גם במובן ממוות, שחת זה גם כינוי לגיהנום. הוא גואל את החיים שלנו משחת, דהיינו, הוא מאפשר לנו לחזור בתשובה, לסדר את העניינים ושלא חלילה ניפול לשחת. המאתריכי חסד ורחמים, הקדוש ברוך הוא מאתר אותנו, אתרה זה כמו כתר. שהוא מקיף אותנו. הקדוש ברוך הוא מקיף אותנו בחסד, מקיף אותנו ברחמים, זה מתבטא בכך שאדם יכול לחזור בתשובה מהחטאים. זה החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עוטף אותנו, שלמרות שאנחנו, יש לנו חטאים, אבונות, כמו שהוא הזכיר קודם, יש לנו יכולת גם להשתחרר מזה ולחזור בתשובה. פסוק A, המסביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נעורייך. פסוק קודם דיברנו על אדם שהוא חולה, עוד קודם, פסוק ג' תחלואים, אדם שהוא חולה, אז המחלה גורמת לו שהוא גם מאבד את היכולת לאכול, מאבד את הטעם באוכל. אז הקדוש ברוך הוא כשהוא מרפא אותו, אז דוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא שהריפוי הוא היה כל כך מושלם, שהוא יכול לחזור ולאכול באופן טוב, זאת אומרת הבריאות שלו חזרה ב-100%. זה מתבטא בחצי הראשון של פסוק ה', עדייך זה כינוי לפה. המסביע בטוב עדייך שהפה יכול לחזור ולאכול ולהיות שבע, זה אומר שהבריאות שלו הגיעה לשלימות. והחצי השני של הפסוק, תתחדש כנשר נעורייכי, שהחיים שלנו מתחדשים כמו נשר. מה הכוונה, מה הדימוי לנשר? אנחנו מכירים גם הנביא ישעיהו אומר ביטוי שמתקשר לנשר, הוא אומר יעלו עבר כנשרים. מה זה העבר? עבר זה כנף, נוצה. אז יש מדרש מעניין שאומר ככה שהנשר, קודם כל בפשט, כתוב שהנשר מחדש כל שנה את הנוצות שלו. אבל יש אפילו תיאור במדרש ממש מופלא. אומר שהנשר, הרי הוא אף הכי גבוה מכולם, ואז הוא מגיע לחום, כי הוא קרוב לחום יותר מאחרים, ואז כל 10 שנים, ככה יש על הלשון, הוא יורד למטה לתוך המים. וכאילו משיר את כל החלקים השרופים מגופו ומתחדש, נהיה חדש. וככה כל 10 שנים הוא מתחדש, המדרש אומר עד גיל 100. בגיל 100 הוא מת. זאת אומרת, יש פלא פלאים שאצל הנשר, או סוג נשר מסוים, יש עניין של התחדשות. אומר כאן דוד המלך, אני מודה לקדוש ברוך הוא שאתה מחדש את החיים שלי, כמו שאנחנו מוצאים את ההתחדשות אצל הנשר. מעניין להוסיף שכתוב במדרש פרקי דרבי אליעזר, שהפסוק הזה מרמז למעלתם של נשות ישראל אחרי חטא העגל. בחטא העגל כידוע, אז נשות ישראל לא רצו לתת את התכשיטים שלהם לחטא העגל. התכשיטים חלקם נמצאים על הצוואר, שזה נקרא עדי, על הצוואר. אז המסביע בטוב עדייך, נשות ישראל הם לא נתנו את העדייך, הם לא נתנו את התכשיטים שלהם, הם לא רצו להיות קשורים לחטא העגל, ומה השכר שלהם? תתחדש כאן נשר נעורייכי. דהיינו, זה בא לידי ביטוי, קודם כל רואים, שמגיע ראש חודש, ראש חודש מתחדש כל חודש מחדש, הירח מתחדש. השמירה על ראש חודש אצל נשות ישראל, קיים שלא עושים מלאכה וכדומה, יש דברים שהאישה שומרת על ראש חודש יותר מאשר האיש, שזה בעצם מתנה שהם קיבלו בעקבות זה שהם לא חטאו בחטא העגל, וכתוב שלעתיד לבוא, הן עתידות להתחדש ברמה מאוד מאוד גבוהה כמו הראש חודש, וזה מרמז כאן, שהנשות ישראל שהם לא נתנו את הדייך, את התכשיטים שלהם לעגל, אז תתחדש כנשר נעורייך, אצלם יש התחדשות מאוד מאוד מיוחדת, ובפנימיות התורה כתוב שכל הרעיון הזה קשור לפרק קוף ג', שקוף ג' זה גימטריה עגל. היינו, רואים פה את השחרור מהמושג של העגל אצל נשות ישראל. פסוק ו' ממשיך לתאר את השבח לקדוש ברוך הוא. עושה צדקות אדוני ומשפטים לכל השוקים. היינו, הקדוש ברוך הוא עושה צדק עם החולה שהזכרנו קודם, או עם החוטה שהזכרנו קודם, שהוא מרפא אותו, או נותן לו אפשרות לחזור בתשובה. זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה צדקות השם, עושה צדק עם האנשים. ואותו דבר, גם בצד של משפט, אם יש עשוקים, עשוקים זה כאלה שעושקים אותם וגוזלים אותם, אז הקדוש ברוך הוא משלם לעושקים את המגיע להם, ומציל את העשוקים מידי עושקם. כי הקדוש ברוך הוא עושה חסד וצדקה עם הברואים. פסוק זין, יודיע דרכיו למשה, לבני ישראל עלילותיו. אנחנו מוצאים בתורה שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני נא את דרכיך. היינו, תגלה לי את הסוד שלך. והקדוש ברוך הוא הודיע דרכיו למשה. הוא הודיע למשה רבינו איך הוא נוהג עם עם ישראל. יש עלילות שעם ישראל עשו במדבר. ואיך הקדוש ברוך הוא נוהג עם עם ישראל, עם העלילות שלהם, זה הוא גילה למשה רבינו. מה הוא גילה לו? הרי גילה לו שאני, יש לי י"ג מידות הרחמים, ובזכות זה אני מוכל וסולח תמיד, זה מה שאומר פסוק ח', מזכיר חלק מהם. רחום וחנון אדוני, ערך אפיים ורב חסד, זה דרכי טובו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן ושיתף את משה רבינו בהנהגתו האלוקית, שזה מראה עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. פסוק ט', לא לנצח יריב ולא לעולם איתו. זאת אומרת, גם אם הקדוש ברוך הוא יריב רב עם החוטא, דהיינו הוא מעניש אותו, לא לנצח יריב, הוא לא ידחה אותו לנצח. ירחם עליו, יחזיר אותו חזרה. לא לעולם איתו זה כפל הרעיון במילים אחרות, אותו דבר. הוא לא ישמור את הכעס שלו על החוטא לעולם, אלא יבוא זמן והוא יסלח לו וימחה לו ויחזיר אותו חזרה. פסוק י', לא כחטאינו עשה לנו, ולא כעוונותינו גמל עלינו. זאת אומרת, כאן אנחנו ממשיכים לשבח את הקדוש ברוך הוא, לא רק שיבוא זמן שהוא לא לנצח יריב, אלא גם בזמן שהוא כן יריב, גם בזמן שהוא כן מעניש אותנו, זה לא כחטאינו. העונש שלנו הרבה יותר קטן ממה שאולי היה מגיע אם היו מודדים את זה בדיוק לפי המעשים שלנו. דהיינו, הוא לא עושה לנו כחטאינו, הרבה חסד עטוף גם בעונש. לא כוונותינו גומל עלינו, אלא עושה לנו חסד וטוב. ואז הוא בא לתאר בפסוקים הבאים עד כמה הקדוש ברוך הוא משחרר אותנו מהחטא ונוהג אותנו בחסד. הוא מתאר פסוק י' א', כי גבוה השמיים על הארץ גבר חסדו על יריב. כמו שהשמיים, הגובה שלהם מהארץ הוא בין ארוך, גובה עצום, ככה החסד האלוקי גובר על עם ישראל, על יריב. יריב זה כינוי לעם ישראל שתמיד קורא להם יריב. גם החוטאים שהזכרנו אותם קודם, אומר אבל ביחס לגויים הם כולם יריב, כל יהודי ירי שמיים. והקדוש ברוך הוא מסתכל עליו בצורה כזו, במילא החסד שלו על כולם, מילא הוא מיטיב עם כולם, אז גם כשהוא מעניש זה בחסד, ולא לא לנצח יריב, הוא גם לא מחזיק אותו באופן תמידי בעניין הזה. כל דבר פסוק י' ב', כרחוק מזרח ממערב, ירחיק ממנו את פשעינו. הקדוש ברוך הוא מרחיק מאיתנו את הפשעים, כמו שמזרח, הקצה של העולם המזרחי, רחוק מהקצה המערבי, אז כך הקדוש ברוך הוא מרחיק מאיתנו את הפשעים באופן מוחלט. וזה גם מרמז על אותו חטא שהזכרנו קודם, שהוא בגימטריה קוף ג', שזה מזמור קוף ג', חטא העגל, שזה חטא הכי חמור, אז הקדוש ברוך הוא הרחיק ממנו את פשעינו. גם זה, הוא לא מעניש אותנו על זה מיד, הוא מרחיק אותנו מהשייכות לחטא הזה, כרחוק ממזרח ממערב. אחד המפרשים אומרים, למה הוא מזכיר מזרח ממערב ולא צפון מדרום למשל? זה הרי אותו רעיון. כי ממזרח למערב אפשר ללכת, זה יישוב כל הקצוות הללו. יש מצב שאתה יכול ללכת ממזרח למערב, אתה רואה את המרחק. על צפון ודרום, אתה יכול להגיע, לא יכול להגיע לקצוות. הקצה הצפוני, הקור, לא נותן לך להיות שם. בקצה הדרומי, החום, לא נותן לך להיות שם. לכן, כשהוא רוצה לתאר מרחקים שבני אדם יכולים להבין את המרחק שיש ביניהם, אז הוא מתאר דווקא מזרח ממערב ולא צפון ודרום. נסיים בפסוק הבא, פסוק י' ג', כרחם אב על בנים, ריחם אדוני אל הרעב. הרחמנות הגדולה, שעל זה דוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא, הוא מרחם עלינו והוא קורא לנו ירעב, למרות שהוא אולי מגיע לנו אולי לפעמים משהו, אז הקדוש ברוך הכל עושה בחסד וברחמים, זה כרחם אב על בנים. ואבא, כתוב אין רחמנות כמו רחמנות של אבא לבנים, ובואר זה בפנימיות התורה, שזה במאמרים, שההבדל בין אמא לאבא. על אמא כתוב שאמא מנחמת, אשר אמו תנחמנו. נחמים, נחמה באה מהאמא, ורחמים באה מהאבא. מה ההבדל בין נחמה לבין רחמים? רבי מסביר שנחמה לא מבטלת לך את הבעיה, היא רק נותנת לך כוח להתמודד עם הבעיה. וזה הסיבה שכתוב שאסור לנחם בן אדם אחרי שהסתיים תקופת האבל, כי כשאתה מנחם אותו אחרי זה, אתה שוב מעורר לו את העניין שהוא לאט לאט מתרחק ממנו. נחמה זה נותן מקום לבעיה, רק נותן לך כוח להתמודד עם הבעיה. לעומת זאת רחמים, רחמים עליונים, מרחם עליך ומרומם אותך ומוציא אותך מהבעיה לגמרי. אז זה מבואר בחסידות מה ההבדל בין אב להם, במידות, בספירות, זה הבדל בין חוכמה לבינה. אב זה חוכמה, והם זה בינה. מצד חוכמה אין פרטים, יש את הנקודה שמעל הפרטים. מצד בינה, יש, אנחנו לא מעריך בזה, כתוב בחסידות בעריכות, מצד בינה יש פרטים. מצד בינה, הפרטים קיימים, אז הבעיה קיימת, רק אפשר לנחם אותך. מצד חוכמה, אתה בנקודה שהפרטים לא קיימים, יש רק את הנקודה, אז אין בעיה בכלל, אתה מעל זה. אז לכן משם הבא הרחמים. לכן אומרים דווקא כרחם אבל בנים, כי האב יכול לפעול רחמים ולרומם אותנו מעניין, להסתכל על העניין בעין אחרת, אין בעיה בכלל. כמו הסיפור הידוע עם רבי זושה מאניפולי, שהמגיד שלח מישהו לרבי זושה ללמוד ממנו איך אפשר להתמודד עם איסורים, אז רבי זושה מאניפולי אמר, שאני לא יודע על מה אתה מדבר, אין לי איסורים בכלל, למרות שהוא היה באיסורים קשים, כפי שהאדם ההוא ראה, מה הפירוש הוא לא שיחק, אלא הוא באמת היה במצב כזה שכלפיו אין בעיה, לא שצריך להתמודד עם הבעיה, היא לא קיימת. כשמאיר הביטול הזה של חוכמה, ברמה הגבוהה, אז הבעיה בכלל לא קיימת, וזה מרמז כאן הפסוק, ירחם אב על בנים, ירחם השם על יריעיו, והרחמנות הזו, מוציאה אותנו מהבעיה לגמרי, מוציאה אותנו מהחטא לגמרי, וזה שבח עצום לקדוש ברוך הוא שדוד המלך אומר כאן.